טוב, ברוכים הבאים לחזרה לתחנון. מאחר ועברנו את חג השבועות, שבו אנחנו מציינים את קבלת התורה, אז חשבתי שכדאי שנלמד כמה דברים שמדברים על ההגדרה הברורה של מהי תורה. ובמיוחד, יש השאלה, הבחנה בין תורה לבין חוכמה. חז"ל אמרו, אם אמר לך אדם תורה בגויים, אל תאמין. יאמר לך אדם חוכמה בגויים, תאמין. כלומר, יש הבחנה בין תורה לבין חוכמה. תורה אין בגויים, אבל חוכמה יש. אבל זה לא כל כך ברור ופשוט, כשאנחנו יורדים להלכה, למעשה, מה ייכלל בתוך תורה, ומה ייכלל בתוך חוכמה. כאן יש לנו פסקה משמונה קבצים של הרב קוק, קובץ א', סימן תפתפקוף. אומר הרב, לפעמים מוצאים את אור התורה דווקא במקום רחוק. כלומר, אתה רוצה לקבל ידיעה תורנית, וזה דווקא נמצא אצל הגוי וכדומה. כן, למשל, יש שפעם רבנו היגאון, התלבט בהבנת הפסוק בתהילים, שמן ראש על יני ראשי. הוא לא ידע מה, איך לפרש. אז הוא שלח את רבי מצליח, שהיה ראש הסדר, שאני זוכר, אחד התפקידים החשובים בישיבת מובדיטה, אמר לו, לך תשאל את הקתוליקוס. קתוליקוס זה מי שעומד בראש הכנסייה הנסטוריאנית בבגדד. אבל תשאל אותו איך הוא מתרגם את הפסוק הזה, לפי הפשיטה. ולא רצה רבנו מצליח ללכת. לא, מה, אני אלך לגוי הזה ולעובד עבודה זרה הזה, או מה? ואז ענה לו רבנו היי, שמעולם לא נמנעו רבותינו ואבותינו מלברר את האמת, יהיה אצל מי שיהיה. אם זאת האמת, איך תברר? אז כך שלפעמים יש לנו אור תורה דווקא במקום רחוק. איך זה קרה? אומר הרב, כשירא הדבר שהמחשבות נתכווצו ונצטמצמו. כלומר, פעם האנשים היו עם מחשבות מאוד מאוד רחבות, אבל עם הזמן המחשבה הצטמצמה, הצמצום הולך ומתגבר, עד שחלקים רבים ויסודיים מן התורה הם מוצאים ממנה, ואיננו צריכים לדרוש אותם במקום רחוק. כלומר, זה חלק של התורה, אבל אין לך את זה. אתה צריך ללכת למישהו מבחוץ שיודע. בדרך כלל, באופן כללי, אין המחיצה בין התורה והחוכמה גדורה כראוי. כן? כלומר, אתה לא יודע מתי זה תורה, מתי זה חוכמה. הרינו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים כדי לברר יפה את התורה. למשל, אתה רוצה ללמוד סדר זרעים. סדר זרעים זה בכל זאת סדר שלם במשניות. וכדי, על מנת להבין, אתה צריך אגרונום, בוטניקאי, מומחה לאקלים. בלי זה אתה לא מבין את המשניות. אז זה חלק מהתורה או לא? ומתי הוצאו אלה מן התורה? אין לנו ברור. אותו דבר גם לגבי מסכת חולין. מסכת חולין דנה בדיני טרפות, יש הרבה מאוד דיני טרפות. ואתה צריך לברר איך בעצם הגיעו לזה שפגם זה בבהמה הוא פגם קטלני שגורם שהבהמה יטרפה ואיזה לא. אז אתה צריך גם ללמוד זואולוגיה ואנטומיה, הרבה דברים אתה צריך. זה מה שאומר כאן הרב, עסק הרפואה כלול הוא בתורה, שהרי באגדות הש"ס הכניסו אותו. יש הרי אגדות ש"ס, ששם יש הרבה ענייני רפואה. אמנם, ענייני רפואה אלה, אין אנחנו יכולים לפסוק לפיהם בימינו, כי הרפואה התפתחה, ולכן אין אנחנו יכולים לפסוק הלכות בענייני רפואה ממה שכתוב בש"ס, אבל עצם זה שזה בש"ס, זה כבר אומר משהו. והעסק דחיה דברייתה, היה העיקר שהוזקק את רבה ברבונה, שיצווה לברי למזה לקמי לרב חיסדה, עוד יותר מהטעם של חידוד שמעתתו. על מה מדובר? זה בגמרא משופר שרבא ברבונה שלח את הבן שלו ללמוד חידוד. כן, כלומר שתלמד פלפולים, שתלמד חידוד ההלכות אצל רב חסדא. הלך לרב חסדא, חזר מאוכזב. אמר לו אבא שלו, רגע, למה אתה מאוכזב? הוא אומר, הוא לימד אותנו כל מיני הלכות של בריאות, איך להיות בריא. אמר לו רבא ברבונה, אדרבה, עוד יותר טוב, זה חיי דבריית, החיים של הבריאה, זה אתה חייב ללמוד את זה. אז אנחנו רואים שרבא ברבונה לא ראה בזה ביטול תורה. במשלה הננו מוצאים את השבח של החוכמה, וכן, הרי בספר משלה כתוב הרבה דברים על החוכמה. עכשיו, בכל מקום שבמשלה כתוב חוכמה, במדרשים אומרים תורה. לא אומרים חוכמה, אומרים תורה. אבל כתוב חוכמה. בדרך כלל יוכל להיות שקלקולים מוסריים של חכמים אחדים גרמו להגדלת הרעיון של ההבדל בין התורה, שבין התורה והחוכמה. כלומר, אתה רואה אותו אדם שהוא חכם גדול באיזושהי חוכמה, ואנחנו יודעים שהוא מושחת בתחום אחר. זאת אומרת, זה לא יכול להיות תורה, אם זה בא מאדם שאין מידותיו מתוקנות. ובכלל, אז עכשיו הרב כאן נכנס, עד עכשיו זה היה התמיהה. עכשיו, בכלל, מביאים כל המדעים להכרה האלוהית ולאהבת אלוהים. כן? כלומר, למשל, אנשים כמו קפלר, ניוטון, איינשטיין, בעצם החיפוש המדעי שלהם היה בקשת אלוהים, אהבת אלוהים. אז עכשיו, מה זה אהבת אלוהים? אם כן, הם כלולים בציווי של שמה ואהבת. ואהבת את השם אלוהיך. כן, אגב, הרמב״ם מביא בשאלות ותשובות פאר הדור, הוא מביא ברייתא, שלא נמצאת לפנינו, אבל הייתה אצלו, אמר רבי מאיר, התבונן במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. זאת אומרת, מה זה מעשיו? זה כל מה שהמדע מלמד. הרמב״ם מביא את זה כדי להסביר למה צריך ללמוד אסטרונומיה. אז לא מצאנו שאדם שלומד אסטרונומיה או אסטרופיזיקה מברך ברכת התורה לפני שהוא עוסק בדברים האלה. אבל הוא אומר, אם כל המדעים מביאים להכרת אלוהים, לאהבת אלוהים, הם כלולים בציווי של שמה ואהבת. שעל זה סובב מה שכתוב בהמשך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך. אז זה בעצם לפי זה צריך להיות כלול בתורה. אם יש צורך לדעת את המעשה אשר יעשה, מה שהחוכמה מספקת על זה, טוב, אז יש פה טענה, בסדר, אבל אני, כשאני לומד מדעים, למרות שזה מביא אותי לאהבת אלוהים, אבל זה לא אומר לי מה לעשות, אני צריך קודם כל ללמוד הלכות, זה הדבר הראשון שלומדים. אומר על זה הרב, אם יש צורך לדעת המעשה אשר יעשה, מה שאין החוכמה מספקת על זה, מספיק הבדל זה גם ליתר המקצועות שבתורה שאין המעשים, אז תגיד גם, יש הרבה דברים בתורה שאתה לומד, שהם בכלל לא הלכה למעשה, דברים שכתובים בשס, ובכל זאת אתה לומד אותם, ופשוט הוא שחובה היא הקדמת ידיעת המעשה. וגם הרגילות ברוח התורה, שבא על ידי כל מה שעוסקים בה, היא מעלה את האדם לידי שלימות מעשית. זה נכון. וסגולה זו יש גם כן בכל חוכמה בפנים ידועים. וכל חוכמה באמת אור השם היא. והאגדה הברורה, כלומר האמירה, המבדלת בין התורה לחוכמה הכללית, היא שאלה גדולה. כלומר, זה לא רגיל אצל הרב קוק, שהוא מסיים את הדיון שלו בשאלה, בספק. כן? כלומר, הוא לא פתר את הבעיה, הוא רק מציג אותה לפנינו.
אבל למה, אם שניהם אומרים להביא לידיעת השם, למה התורה היא לא יבשה, אבל המדעים כן
יבשים? המדעים הם יבשים, זה נכון. יש המדעים דורשים מן האדם שכליות צרופה, כי אם לא, זה לא מדע.
גם התורה יש לו שכליות.
כן, אבל יחד עם זה, כשאדם לומד תורה, אם הוא לרגע אחד בלי יראת שמיים, לא חש איזושהי מידה מסוימת של דבקות, אומר רבי חיים וולוז'ין, צריך להפסיק ללמוד. כלומר, יש, הוא אומר, קו חומתין בקור חיטין, שזה אחד ל-180. כן. בכלל, לא מצאנו, משל, שאנשים שלומדים משפטים באוניברסיטה, מזמרים את ספר החוקים. ואילו בבית המדרש, אתה רואה אדם לומד סוגיה שהיא כל כולה דיני ממונות, והוא מזמר אותה. כלומר, יש משהו אחר שם. אז זה נאמר מסכת מגילה, כל הקורא בלא שירה ושונה בלא נעימה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. כן? אז כנראה שבכל אופן יש איזשהו הבדל. אבל ייתכן מאוד אצל אנשי מדע גדולים, אז באמת יש איזה מין חוויה של שמחה מיוחדת כשרואים את ההרמוניה הכללית.
אולי
שהם
מגיעים למטרה, כשמצליחים אותה.
יכול להיות, יכול להיות, כן. אני ראיתי פעם מתמטיקאי שכמעט רקד כשהוא פתר איזושהי נוסחה, כן? הוא אמר, איזה יופי, איזה הרמוניה. טוב. מה? ראית יותר, כן? שהם מתלהבים, נכון? כן, כן. הם חשים את ההרמוניה הכללית.
אז הרב, כאילו,
יותר
שאנחנו יכולים להרגיש,
אבל אנחנו לא יכולים... אז הרב אומר פה, ההגדרה ברורה לא קיימת, לא ברורה לי. זה לא אומר שאין הבדל, יש הבדל בין תורה לחוכמה, אבל איפה עובר הגבול? זה לא ברור. ייתכן גם שזה תלוי בכוונת האדם. למשל, אדם שלומד פיזיקה בגלל שיש לו ענה אינטלקטואלית ולא מכוון בזה לדעת אלוהים, אז זה לא ייקרא תורה. אבל יש אחד אחר שהוא מתחבר לדעת אלוהים. אז כן. בכל חוכמה, עכשיו יש פה פסקה נוספת שהבאתי, שנראה לי שכדאי גם לראות ממנה משהו, כי תמיד יש שאלה, מה היחס בין התפיסה הכללית, אדם יש לו תפיסה כללית, לבין פרטי פרטים. למשל, אתה שומע הרצאה. יש אדם שיש לו הרצאה והוא מאוד מתלהב, מזה שהוא מצא פתרון לשאלה קטנטונת, יש איזה כתובת בפסיפס יווני, והייתה, היה ספק איך לקרוא את המילה הזאת, והוא מצא פתרון על ידי מחקר השפעתי, והגיע למסקנה. טוב, זה מעניין, אבל כמה זה מעניין? לא הרבה. אבל צריך לשמוע את ההרצאה שלו. על זה אומר הרב כך, בכל חוכמה שאדם עוסק, ימצא קוצר רוח, יחד עם עונג. העונג יבוא לו מהרחבת ידיעותיו. הנה, אני עכשיו למדתי משהו חדש, אז יש לי עונג מזה. מתפשטות אור החיים הרוחניים בנשמתו, וקוצר הרוח יבוא לו מהצמצום שכל חוכמה מצמצמת עצמה באופקיה המיוחדים לה. בייחוד, יסבול בעל הנשמה העשירה, רבת עשירה והתפארת, על מי הוא מדבר כאן? על עצמו כמובן, מהצמצום של החוכמות העסוקות בנושאים חיצוניים ומקריים. ביותר יגדל הכאב בעת אשר בעלי המקצועות, שלא טעמו כלל את טעם המחאוב של תוספת הדעת, הרי יוסיף דעת יוסיף מחאוב, והם שבעים ושמחים בחלקם, גדולים וגבוהים בעיני עצמם, מרוב שלמות שנימו חיסרון בעיניהם, והם מושיטים לנו גרגרים יבשים של דברים כאלה, שבאמת אינם ביסודה מילים רעננות וחזות הכל. זאת אומרת, פה הרב מדבר נגד כנס, כל כנס שאתם רואים מגיעים איזה 10 מומחים, כל אחד מדבר על זה מזווית אחרת, וכל אחד משוכנע שכל מה שהוא אומר זה כל התורה כולה. מושיטים לנו למשל הרצאות היסטוריות על פי מעשים ועובדות חיצוניות, וקוראים הם בחזקת היד את המקצוע שמסוגלים לו מכל הרגע הגדול של הוויה גדולה בהדר גאונה. כן, זה אפשר לחשוב, תראו שכל אחד מאיתנו באיזשהו שלב שמע הרצאות כאלה, שבן אדם נכנס לפרטי פרטים של דבר מאוד יבש, שהוא משוכנע שזה כל מה שיש לומר בעולם. הרמב״ם אומר בספר פרקי משה, שיש אנשים שכיוון שנהיו מומחים בנושא אחד, א', חושבים, יש שתי אפשרויות, או שהם חושבים שהם מומחים בכל נושא, כיוון שיש נושא שבו הם מומחים, ואפשרות שנייה זה שהם אומרים, רק הנושא שלי זה מה שצריך לדעת, כל השאר לא חשוב. כן. יש וזה וזה. אומר הרמב״ם, המחלה הראשונה זה שהוא חושב שבכל דבר הוא יכול לדבר, וזה נהיה חולה גלינוס. כן, גלינוס היה רופא גדול, והוא חשב שהוא מבין בפילוסופיה. אז טוב. אז מה עושים? אומר הרב קוק, מוכרחים אנו להתגבר על שוממות רוחנו, וללמוד מהמחפשים הללו את אשר יעלו במצודתם. אבל מוכרחים אנו אחר כך לחדש את פני הדברים במקוריותם החיה והכוללת. בין אם אנו חפצים בשכלול הרוח של הכלל, בין אם אנו חפצים רק בשלמות עצמנו, סוף כל סוף לא נוכל לשאת בקרות רוח את עניות הדעת ואת חסרון החיים ודלדול התפארת הרוחני שבעלי המקצועות מביאים עלינו ברוב אושרם, ובהמון ידיעותיהם וחריצות הביקורת שלהם ערוכה ברוח מסוים, שמאלי או ימיני. כלומר, אנחנו רואים כאן, הרב יודע להיות סרקסטי, ולרדת בעצם על אינטלקטואלים צרי האופקים. כן.
שזה היתרון של התורה, שבעצם כאילו היא פותחת את האדם לכל.
נגיד ככה, לא כל תורה פותחת את האדם לכל. יש אנשים שהם בעלי... לא. אם זה נכון למי שפתוח. יש אנשים שלומדים תורה וכל התורה שלהם היא צו לצו, קו לקו. זאת אומרת, עוד רעיון ועוד, ועוד הלכה ועוד איזושהי אמירה מוסרית. אין פה תפיסה כוללת. על זה גם ישעיהו הנביא, היה לו טענות גם כן. רבי חנניה